אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם. אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 וב-105.3 FM, או באתר או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. ואנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו, וגם שמחים שהצטרפו אלינו היום דרור רוטשטיין ושיר אייזק על ההפקה והביצוע הטכני. ואנחנו גם מאוד מאוד שמחים שיובל אביב יצטרף אלינו היום. שלום יובל.
שמחים, נו.
אני שמחה.
זה יפה לשמוע.
אני שמחה שאתה איתי.
אני מאוד שמח להיות איתך, מה יעשה לה.
אז על מה נדבר היום, יובל? אנחנו נדבר היום עם הסופרת רונית ידעיה, על ספרה החדש מינימי, שיצא בסדרת נוודים של הוצאת אפיק, על כריכת הספר, מתחת לשם הספר, ליד הציץ אלוברה לדעתי, כי היא גם כותבת על אלוברה בספר. יש הצהרת כוונות כזאת, זה משפט מתוך הספר. אצלי האדם יגלם את עצמו, מוקטן אולי, אבל עדיין עצמו, ולא איזה חפץ מדמם או שאריות. אז אנחנו נשאל את רונית ידעיה לפשר ההצהרה הזאת, כי מי גיבורת הספר שלה? לוסיאנה, שעבדה בבורסה ליהלומים כממיינת, שחושפת אותנו להיררכיות של הבורסה, ואחרי שפוטרה, מוצאת את עצמה משקה ציצים באמבטיה, ומנסה להשתלב בעולם האומנות, מוקסמת מעבודות האומנות של דוריס סלסדו, הפסלת הקולומביאנית.
זה ספר חמוד?
הוא יותר מחמוד, הוא פראי.
הוא פראי. נכון, חמוד זה מילה נוראית.
זה לא נכון גם במקרה הזה.
אנחנו קינינו אותו מקודם, לפני שהתחלנו את השידור, שובב. הוא ספר שובב, יש בו דברים...
אני למשל אהבתי את, יש כאן קטע כזה של מיון האוצרות, אוצרות אומנות, כן? המיון האוצרות לפי סגנון תסרוקות, קרה. ואז יש כל מיני קרה קלאסי, קרה עם דירוג אחד, קרה עם שני דירוגים. אתה יודע, אם מנתחת את הסגנונות של הקרה, אחר כך יש מיון...
של אנשי הבורסה לפי הצבע של התגים שלהם. כן. ויש פה גם סצנות של מכות, שזה כידוע לך משהו שעובד עליי. סצנות, כן, של מכות רואה. טובות, זה אמין, זה טוב. ויש פה סקס, ויש פה יצרים, ויש פה פשעים בינלאומיים, והכל כזה בשפה כזאת היא... כאילו, הכל כזה, מין דבר כזה שקורה בשגרה, פשוט. מאוד
ספר
מגניב.
ספר מוקסים, ואנחנו נדבר עוד מעט עם רונית ידעיה. אנחנו נדבר גם עם שרון ינאי לכבוד דיסק חדש שראה אור, דיסק, ספר דיסק, עם שירי זלדה, ראה אור בננה דיסק, נקרא אי במערבולת, שרות זלדה, ששרון ינאי ערכה. בעשור האחרון היא עורכת את סדרת המשוררים של ננה דיסק, סדרה של ספרי דיסקים שמוקדשת למשוררים עבריים, בין השאר יצאו שם עשוי מאותיות, חיים גורי, טוב שהעולם גדול, אבות ישורון, היספיקו החיים חנוך לוין, הלב והרוח והנשמה, אברהם אבן עזרא, אדומי השפתות, שלמה אבן גבירול, היה שרות לאה גולדברג. נבדוק אם בכלל עוד יש תקומה לשירי משוררים מולחנים. זכור לי שהספדנו את הז'אנר לא מזמן, יכול להיות שטעינו מאוד, יובל.
שמי, בזכות פרויקטים כאלה, זה פשוט פרויקט מדהים. נכון. עובדת ועובדים ועובדים ועושים על, כל כך הרבה משוררים.
אז כנראה שיש, קיים, כן.
לפחות עושים. לפחות עושים.
נכון. אבל נתחיל עם חנות ספרים חדשה.
נכון. הסופר ג'ורג' אר-אר מרטין פתח חנות ספרים חדשה בסנטה פה שבניו מקסיקו. אם כי גם בחנות הזאת, אפילו בחנות שלו, עדיין אין את ספרו החדש שלא מחכים כולם, The Winds of Winter. רק להגיד את זה, זה לוקח איזה שנה. אני מרגיש שאני צריך למשוך את זה. טוב, ג'ורג' אר מרטין, למי שהיה במערה בשש השנים האחרונות, הוא סופר מדע בדיוני ופנטזיה מהמצליחים בעולם, והאיש שכתב את שיר של אש וקרח, הצירה הכי מפורסמת ומצליחה שלו, שעליה מבוססת סדרת הטלוויזיה העוד יותר מצליחה, משחקי הכס. לפי הידיעה שקראנו בגארדיאן, מרטין רכש את קולנוע ז'אן קוקטו, בסנטה פה בשנת 2013, ועכשיו פתח את החנות הספרים שלו ליד הקולנוע. לחנות קוראים ביסטלי, על שם הסרט המפורסם של קוקטו, Beauty and the Beast, וגם על שם...
ביסטלי. ישראלים מוזמנים לקרוא לה ביסטלי. ביסטלי.
ביסטלי. אני אמרתי ביסטלי?
לא, אמרת נכון.
צריך לבטא את הת' הזה.
ביסטלי גריל רצוי.
ביסטלי גריל. זה יכול להיות ממש טוב שיווקי, אתם יכולים לעבוד על זה. טוב, תמלוגים אחר כך. מסתבר שזו גם ביסטלי, זה סדרת טלוויזיה שמרטין עבד עליה בשנות ה-80, כך קראו לה, ביסטלי. אני זוכר משהו כזה במאורפל.
באמת? כן. אוקיי, אני לא. מרטין אמר שהוא והצוות שלו החליטו לפתוח את החנות אחרי אירועים שעשו בקולנוע, בקולנוע ז'אן קוקטו. באירועים האלה מרחו עשרות סופרים, והסופרים שם חתמו על ספרים שלהם, שהם השאירו אותם שם, אבל הלובי של ז'אן קוקטו היה צר מלהכיל את כל הספרים החתומים האלה, לכן הם החליטו לפתוח חנות משלהם. בבלוג שלו הוא מזמין את כולם לבקר בחנות ולשמוע אותם שואגים. Hear us roar. ככה הוא כותב. בחנות...
ברור שככה הוא כותב.
בחנות יהיו כמובן גם ספרים חתומים של מרטין עצמו, שיועמדו למחירה. מה שהם לא ימכרו לעת עתה כמובן, כמו שאמרת, זה את הספר השישי, פשוט הוא עוד לא גמר לכתוב אותו.
לוקח את הזמן זה.
הוא יגמור לכתוב אותו בקיץ הבא, לדבריו הבא.
המעריצים כאילו בסטרס מטורף.
כן, אני לא, אני פחות. אני... גם אני לא נעים לי להגיד, אתה דיברת על אנשים שבתחילת הדברים שלך אמרת, מי שזחל ממערה ולא יודע וכל מיני דברים.
זועת?
אני זחלתי ממערה, אמנם אני יודעת מי זה ג'ורג' אר אר מרטין, אבל לא ראיתי את משחקי הכס.
לא ראית אפילו פרק אחד?
אפילו פרק אחד ממשחקי הכס לא ראיתי. אני מודה.
וואו.
הנה, אני מודה בזה. אוקיי.
לא, זה כאילו...
בוא נתקדם.
לא, אני לא יכול להתקדם עכשיו, זה אמור להיות הפוך. רגע, וגם נגיד את הספרים...
ברור שלא קראתי את הספרים. מה פתאום? נראה לך שאני אקרא... אני לא מתעניינת כל כך ב... אני מודה, סליחה, בפנטזיה וכל מיני כאלה.
אני משווה את העילאיות וההתנסות שלך, ומעלה. כי אני כן קראתי קצת,
וגם
את
הספרים,
ולא מצא חן בעיניי, כי זה כאילו אני מעל כל זה.
ברור, ברור.
הסדרה...
כולם כל כך אהבו את זה, שאתה לא יכול להרשות לעצמך.
ברור, מהסדרה פרשתי באמצע העונה הראשונה.
מדוע?
הבנתי את השתיק, הרבה מאוד, לא עניין אותי מאוד. הרבה רצח, הרבה סקס, זה סבבה וזה, אבל לא התחברתי, וגם את הספרים, קראתי פחות או יותר אותו דבר. קראתי את הספר הראשון, ואמרתי, טוב, אוקיי.
כל הכבוד אבל ש...
גם עם הארי פוטר, דרך אגב, קראתי את הספר הראשון.
הארי פוטר, אני כן ניסיתי.
קראתי את הספר הראשון, קראתי חצי מהשני, ואמרתי, אוקיי, הבנתי.
הבנו.
יאללה, זה אותו דבר. בכל מקרה...
אנחנו אומרים את זה כאן, כאילו זה כלום, אבל זה ממש כפירה בעיקר.
ממש, ממש, אלוהים, איזה פיקורסים. מקווה שהמעריצים לא מחכים לנו עם כלשונים.
אבל קראתי את התנך, לא את כולו, אבל חלקים נבחרים בו.
בדיוק, שניים, שלושה פרקים.
מספיק לי.
מספיק, it's more of the same אחר כך. טוב, בגרדיאן, אנחנו פשוט צוברים עוד ועוד, יוליסס, לא סתם, די. עוד ועוד אנשים שיכולים להתאגד עם כלשונים
בדיוק.
מתחת לאולפן.
חכו לנו מחוץ לאולפן.
בגרדיאן מזכירים שמרטין אינו הסופר המצליח היחיד שבבעלותו חנות ספרים. למשל, לאן פאצ'ט יש חנות ספרים בשם פרנסיס, בנאשוויל, טנסי. אמרתי את זה טוב? נאשוויל. לא אמרתי את זה טוב. היא פתחה אותה בשנת 2011, ג'ודי בלום פתחה חנות קטנה שלא למטרות רווח בקיי ווסט בפלורידה בשנת 2016, וגם ללויס אודריץ' יש חנות במיניאפוליס.
והאמת היא שזה רעיון נחמד מאוד שסופרים מצליחים יפתחו חנויות ספרים, לפחות במדינות שבהן סופרים מצליחים מרוויחים הרבה כסף, ואני מניחה שבארץ זה לא יעבוד כל
אני חולק עלייך. אני חושב שחנות ספרים של דוד גרוסמן או של מאיר שלב יכולה לעבוד... הכל שאלה של שיווק.
לא, אני לא חשבתי שחנות לא יכולה לעבוד כי דוד גרוסמן לא עובד. אני חושבת שדוד גרוסמן לא יכול להרשות לעצמו לפתוח חנות, כמו שג'ורג' אר אר מרטין, שיש לו פשוט המון המון כסף.
הוא
יכול פשוט לקנות קולנוע, ואז לקנות את החנות על יד, וזה. וגרוסמן, אני מניחה, לא נכנסתי לו לכיס, אבל אני מניחה שזה יכול להיות פחות קפריזי עם הקפיטל שלו.
נכון.
אתה יודע, בא לו לקנות את קולנוע סמדר בירושלים. לא, זה פחות, כי הרי הם לא הרוויחו כסף מכל הדבר.
אבל תחשבי על זה, נניח חנות הספרים באיזה, בנהלל, שקוראים לה...
שלב ספרים.
שלב ספרים. לא, אבל אני חושב שבישראל...
אבל מאיר שלב כבר לא בנעלן, אני מצטערת.
בסדר, אבל זה עניין של שיווק נכון.
אני
חושב שמאיר שלב עצמו יצטרך לעמוד שם מאחורי הדלפק, כי ישראלים רוצים את זה.
אבל מאיר שלב הוא לא טיפוס של יושב בחנות ספרים. מאיר שלב הוא טיפוס שנוסע באופנוע על הערים.
גם.
על מה אתה מדבר?
חוזר ככה לחנות, מעובה ככה, ולוגם קוסטי ממרווה שהוא אסף. או מהגינה שלו.
לימונצ'לו שהוא הכין.
לימונצ'לו שהוא הכין, והקוראים באים, והוא מעניק להם ספריו החתומים, ויש שם גינה קטנה ליד, הוא מלמד אותם על החולד ועל הדבורה.
זה יכול לעבוד, נהדר.
זה גמרי יכול לעבוד.
יכול לעבוד, נהדר.
תמלוגים, כרגיל, שוב.
אליך.
אליי. גם אלייך, למה את מחוסכת מעצמך? אני חושב שזה יכול לעבוד. אנחנו צריכים לחשוב, איזה עוד סופרים יכולים לעשות את זה? איזה עוד סופרים יכולים לפתוח חנות ספרים?
אדגר קרת? החנות הקטנה בעולם, בפולין.
בדיוק, בדיוק. לא, אולי נגיד סופרות הז'אנר האירוטי, בטח יכולות לפתוח חנות ספרים, להתאגד שיש ככה.
מעניין איך אתה מדמיין את זה לעצמך. למה בחרת דווקא בזה? האמת היא שהן באמת יכולות לעשות כסף.
כי הן מוכרות ספרים, בניגוד לסופרים אחרים, שאינם מוכרים ספרים, אז בגלל זה אני אומר...
יובל נוח הררי, קתדרה, חנות עם קתדרה כזאת, שבה הוא עומד ונועם שעות, שעות, שעות.
נכון. ויש כאילו במה פתוחה ככה לאנשים ש... לא, 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 לא.
לא, לא, אין במה פתוחה, זה רק הוא.
לא, 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 לא. אני פשוט מגלגל פה רעיונות, זה שלב של סטורמינג כזה, של בריינסטורמינג, וצריך לנפות את הרעיון הגרון.
אז בוא נחשוב על זה בזמן שאנחנו שומעים שיר.
אנחנו עם מינימי של רונית ידעיה, שראה אור עכשיו בהוצאת אפיק בסדרת נוודים, ובו לוסיאנה, שעבדה פעם בבורסה ליהלומים, ועברה לעולם אחר, בעצם היא חושפת בפנינו את כל מאחורי הקלעים של עולם הבורסה ליומים, מהו העולם האחר, מהי הבורסה ליומים, ולמה היא מוקסמת מהאומנית הקולומביאנית דוריס סלסדו. זה הספר השישי של רונית ידעיה, ממייסדות בית הספר לאומנות מנשר, שאבא שלה היה מראשוני החברים בבורסה ליהלומים. שלום רונית ידעיה.
שלום, שלום, זה הספר השביעי.
שביעי, סליחה.
אה, שביעי, פספסנו אחד.
בסדר, לא נורא.
תספרי לנו קצת, מה פשר העניין הגדול בבורסה ליהלומים? מה היא מסמלת בפנייך? בעינייך, סליחה.
לא, בסדר, הבורסה ליהלומים היא כמו גלאפגוס לזן נכחד של גברים.
הסבירי, פרטי והדגימי.
נסביר. כן. הבורסה היא בועה. רוב החברים בה, קרוב ל-3,000, הם גברים, אולי 5% נשים.
אוקיי.
יש בה שפה ייחודית שלה, יש חוקים וכללים ייחודיים שלה, יש בית משפט, אף חבר לא יוצא החוצה מהבורסה ופונה לבית משפט בחוץ, כי אז הוא יוחרם.
זה כמו קהילות חרדיות כאלה, קיצוניות.
נכון, נכון. וזה נפלא בעיניי.
הגברים האלה הם לא, כפי שהם מצטיירים מהספר שלך, הם לא פאר היצירה הגברית.
תראה, הם יצירה גברית ללא ספק.
לא כל כך... לא הייתי רוצה להיות אחד מהם לפי איך שזה מתואר כאן.
תראה, תלוי באיזה תקופה היית רוצה להיות אחד מהם. עכשיו, לא היית רוצה להיות אחד מהם. אבל לפני 10 ו-20 שנה היית רוצה, כי היית יכול לעשות מכה ולהסתלק.
והיום אי אפשר לעשות מכה ולהסתלק?
לא, היום כבר אין, ועל זה הספר, זה על הגסיסה והמוות.
למה זה ככה? למה כבר אי אפשר?
מכיוון שמכרו את כל הידע, זה היה בלתי נמנע, להודו ולרוסיה, ושם מייצרים בין 10 פועלים מרוויחים בין 10 ל-30 דולר לחודש, כל הייצור עבר לשם, ועד בשביל מה צריך את המסחר כאן, אם במילא המסחר הוא בניו יורק, הוא בהונג קונג, הוא בקנדה, הוא באנגליה, הוא לא כאן, אף אחד כאן לא קונה ומוכר, אנחנו רק מעין מתווכים ששולחים.
ואיך זה היה, איך זה היה, אבל כשאבא שלך היה בעסקים האלה, אז...
היה נהדר, אבל לא לאבא שלי.
למה?
אבא שלי היה חולמני, והייתה לו נפש של אומן, והוא לא ממש הצליח, הוא נתן עמוד בהרבה מאוד אנשים, והוא היה ערב להרבה אנשים, וכשהוא נפטר, הוא לא השאיר שום דבר אחריו.
זה נשמע כמו עולם, לפחות מהספר, כמו עולם של באמת הרבה מאוד לדרוך אחד על השני ולתחמן.
לא, ממש לא. העולם של לדרוך אחד על השני ולתחמן זה עולם האקדמיה.
מי ידע?
מי ידע?
למה?
מי ידע בדיוק, ולמה? כי בבורסה הכל שקוף.
יש גם היררכיות, הכל, אתה מקבל על עצמך את החוק, את עשרת הדיברות.
יש לנו, יש אנשים מאוד עשירים ויש אנשים פחות עשירים, אבל גם המאוד עשירים מתנהגים בצניעות.
אה, אוקיי.
אז הם תמיד התחילו מלמטה. עכשיו זה ברור, מה?
את כותבת בקריחת הספר, זה שורה מתוך הספר, אצלי האדם יגלם את עצמו, מוקטן אולי, אבל עדיין עצמו, ולא איזה חפץ מדמם או שאריות.
נכון, זאת לוסיאנה אומרת,
זאת
לא
לוסיאנה
אני כמובן.
אומרת, נכון, אבל זה את בעצם.
לא, לא? הכל הוא קולה של לוסיאנה. אני נורא אוהבת לכתוב בגוף ראשון, כדי לשחק על העניין הזה, שזה לא אני וזה לא אמין, ומישהי שכותבת בגוף ראשון יכולה גם להסיר ולרמות, והקורא מתבקש לעשות כאן עבודת פענוח. לוסיאנה היא ממש לא אני, כמובן היא עברה דרכי וכל זה, אבל היא לא אני כי אנחנו נשים אחרות וגם באנו מרקע שונה. ללוסיאנה לא הייתה תקרה זכוכית, הייתה לה תקרה אמיתית, היא לא יכלה להתקדם איכן שהיא נמצאת.
כן.
לא היה לה הון ראשוני, אבא שלה היה פועל קשה יום, שלא כמו אבא שלי, לא היה לה זכות להיות חברה בבורסה שלא כמו לי, אז לוסיאנה באמת היא מישהי שאני רואה וראיתי שמסתובבת במסדרונות ואין לה זכות כניסה לבורסה כמובן.
אבל היא אישה מאוד מורכבת בסופו של דבר, אחרי שהיא מסיימת לעבוד בבורסה, היא הולכת ללמוד אומנות, והיא מתחילה מעין מיזם חדש, וגם מה שיפה זה
ש... אתה מתכוון למיזם המיני או למיזם האוצרותי?
האוצרותי, יש גם כמה מיזמים מיניים, נכון? לא עליהם דיברתי, נראה לי שהם פחות מצליחים, הם יותר נשארים ברמת...
הפסלים הקטנים, המינימי.
מינימי.
כן, ברור, ברור.
וגם כשהיא מדברת על אומנות, הרבה פעמים היא מדברת בקול אחר, היא פתאום מרימה משלב שפה, היא פתאום נעשית יותר מעמיקה, הרבה פחות מסחר, הרבה פחות עממי, יותר ככה גבוה.
נכון, המסחר והעממי היה יותר 10 שנים לאחור ובזיכרונות שלה וכל זה. האומנות זה אחרי שהיא למדה קורס אוצרות חיצוני בטכניון, וטיפחה את היומרה להיות אומנית. ובמי נתלית? באילן מאוד גבוה, שנודע לי שזכתה לא מזמן במיליון דולר על עבודות שלה דוריס אלסדו. אז לוסיאנה היא מאותו רקע, היא מקולומביה.
כן.
אבל זה כל מה שמשותף. עכשיו, היא לא יודעת בדיוק מה לעשות עם עצמה. היא לא מוצאת עבודה. היא מתפרנסת כרגע מיהלומים שהיא גנבה. שזה פרקטיקה ידועה. לא
יתנו
לי להיכנס לבורסה.
נגמר, את גמורה בבורסה.
יקחו לך את התג הכחול.
בדיוק, התג הכחול. של הדם הכחול היא לקח ממני. אז היא מתפרנסת מאלומים שהיא החליפה גנבה. החליפה זה צורה יפה להגיד גנבה.
כן.
והם מסתתרים בתוך תרנגולת בפריזר. ועכשיו היא באמת רוצה לעשות משהו בחיים שלה. בחיים שלה שלמעשה הם ריק אחד גדול. אז היא הולכת לכיוון של להיות עוצרת אומנית. אז מה היא תעשה בדיוק? כמו דוריס אלסדו, היא רוצה, אבל היא כן רוצה לתת כבוד לעדים, מה שלא נכון, לעדים, לחברי הבורסה.
כן.
מה שבכלל לא נכון, היא לא נותנת להם כבוד, אבל היא קוראה לזה לתת כבוד, כי הם יגלמו את עצמם. מוקטנים אולי. מה זה מוקטנים? היא ממזערת אותם לכלום. והיא מראיינת את העדים, והעדים, היומרה שלה, שתהיה תערוכה של חברי הבורסה העדים, וגם את אבא שלה היא תעלה לדרגה של חבר בורסה. היא תקפיץ אותו איזה 10 דרגות.
היא תגאל אותו, מקטנותו. אוקיי.
היא גואלת את כולם ואת עצמה.
כן.
אבל זה גם איזה רצון כזה להיות אלוהים של העולם הזה.
נכון, נכון, נכון.
סוף סוף להכניס לכל הגברים האלה שחושבים שהם הבוסים.
נכון, זה שאיפה גם אומנותית, האומן הוא אלוהים.
זה
שאיפה... וכאן אני מדברת על כתיבה ועל אומנות.
זה שאיפה אומנותית, אבל באמת, כמו שהזכרת מקודם, זה גם שאיפה מינית, כי גם יש שם הרבה מאוד שחרור מיני בספר. יש התייחסות מאוד מאוד טבעית למין ולאיך עושים אותו ולמה אפשר לעשות כדי שיהיה יותר טוב לשני הצדדים, וזה מין שחרור כזה גם.
אני לא יודעת אם זה שחרור שלה כמו שזה כלי.
היא לא צריכה להשתחרר, נראה לי שהיא משוחררת.
אני לא יודעת.
אני לא חושבת, אני לא קוראת אותה ככה כמשוחררת. ממש לא, זה כלי אבל שלה כאישה חלשה, שהיא משתמשת בו, זה חלק מהמסחר, זה כמו יהלומים. אפשר לתת את הגוף גם.
ממש, ממש. הכלי שלה זה ההון הפוליטי, ההון האמיתי שלה, והיא משתמשת בהון הזה.
כן.
כל הזמן. נכון. היא גם לא נהנית מזה בכלל, היא משתמשת.
כן, אבל זה גם לא, היא גם לא עושה מזה דרמה. זה פשוט,
לא, לא צריך.
מוטי והיא במשרד.
כן, מוטי זה מישהו שהיא מאוד אוהבת גם.
כן, נכון. היא מתייחסת לזה בצורה פרקטית כמעט, הייתי אומרת.
אבל בכל זאת היא נותנת לו 3 ויאגרות מזויפות. דבר שגורם לו להתקף לב למחורת. אבל זה עונש.
אם אני שווה בדרכה, זה נכון. אני רוצה לדבר איתך קצת על עולם האומנות, שגם ממנו את עושה צחוק, בואי נודה בזה.
למה לא?
למה לא? בהחלט, האוצרות עם התסרוקות הקרה, מגוון תסרוקות הקרה.
והתלבושות.
והתלבושות, איך אוצרת נראית, איך היא מסופרת.
נכון, שמתי לב לזה באמת.
שהם עם קרה תמיד, את אומרת, רק תלוי בדירוג.
הן מעוצבות עם תסרוקות הסימטריות מעוצבות.
אוקיי.
ואת באה גם משם, זאת אומרת, את צורפת את כל הגשרים שלך עם היהלומים ועם האומנות.
אני באה גם משם. וגם מהספרות, בכיף, אני עושה את זה בכיף גדול ובהנאה. ולמעשה זה מין גלולת רע על הספר הזה, אבל כמו כל הספרים, הוא קטן וארסי.
נכון, זה נכון.
ארסי, זאת המילה. אנחנו אמרנו מקודם שובב, אבל ארסי אולי זה יותר נכון. באמת, אתה קורא בו לפעמים, הוא כתוב נורא בשטף, הוא כתוב ככה, באמת, במשהו דיווחי כזה ובשטף.
נכון, כדי שיקראו אותו, אחרי זה המכה תגיע.
וזהו, ולאט לאט אתה אומר לך, וואו, אני לא מבין שקראתי הרגע את הפסקאות האלה והכל, ואני רוצה גם להגיד לך שיש שם משהו, יש שם משהו נהדר, יש שם סצנות של מכות, סצנות של מכות במעלית, שכתובה כל כך יפה, אני כל כך אוהב סצנות של מכות, אני מצטער, זה פטיש שלי.
גם אני אוהבת.
וזה כתוב כל כך אמין, כל כך לא זוהר, אתה רואה את זה לפעמים בסרטים, אתה אומר, אך, איזה יופי, זה יפה.
זה כי אבא שלי לימד אותי.
מה הוא לימד אותך?
ללכת מכות?
להתאגרף, השתמשתי בזה לא מזמן, באוטובוס שמישהו הטריד אותי.
נהדר, גם אבא שלי לימד אותי להתאגרף.
חשוב לנו הבנות.
זה פשוט מדהים, אוקיי.
כן, אז פשוט יש לי ידע ממקור ראשון.
ככה זה, אנשים שהיו באצל, אז
הם
לימדו את הבנות שלהם להתאגרף. אין מה לעשות.
אותי לא לימדו להתאגרף, וחבל. וחבל.
נהדר.
אז יש שם, גם כן, שוב, הסצנה הזאת של המכות היא נורא יפה בעיניי, כי כן יש בה משהו מפואר, אבל יש בה גם את אותה גבריות מקולקלת כזאת, שהם אחר כך מדדים שם במסדרונות, יוצאים מהמעלית, והוא עוד צועק לו אחריו, בוא נעשה עסקים ביחד, בוא נעשה עסקים ביחד.
כן, כן, אחי, כאילו הוכחת את עצמך, אתה נבזה, אז בוא נעשה עסקים ביחד.
אבל זה לא זוהר, וזה לא שהוא היה כל כך טוב, פשוט הם כבר בשלב הזה, ששניהם ככה די נכשלים,
והמדליות
הן מאוד מאוד שחוקות, ואפילו לא מברונזה כבר.
זה הקטע שעצוב, זה גם עצוב.
נכון מאוד.
אני חומלת על האנשים האלה, זה אנשים יקרים לליבי, החברים בבורסה, ובכלל כל האנשים שם, אני מרגישה שם תחושה משפחתית כשאני מגיעה לשם.
אני רוצה לשאול את אחרונית ידעיה. אני קוראת את הספר הזה, ואני אומרת לעצמי, טוב, זה ספר מאוד יוצא דופן בספרות העברית. אני חושבת את זה על הרבה מהספרים שלך. שיש בהם איזה פראות שלא מתאימה לה, אז את גם מרגישה ככה? שאת לא מתאימה? שאת מחוץ לעסק הזה?
לגמרי.
משהו אחר?
לגמרי, תמיד הייתי מחוץ ל... תמיד.
אולי בגלל שאין לך קרה, קרה עם מדורג.
תשמעי, בגלל שיש לי שיער מקורזל, אני לא יכולה לעשות קרה. זה מאוד
מעצים אותי. תעשי החלקה יפנית, מה איתך?
לא איתם לי, ניסיתי אותם. האף בלעת נורא.
האף בלעת.
זה מתסכל אבל לפעמים להרגיש ככה בתוך הסצנה הזאת? גם עם כל האלה עם הקרה? לא, לא.
להיות מקורזלת זה מאוד מתסכל. אבל זה לא מתסכל אותי להרגיש מחוץ לסצנה האומנותית, לסצנה הספרותית, לכל הסצנות. לא מתסכל אותי כי זה מזין אותי.
אולי בעצם זה באמת הדבר הזה, זה מגיע מתוך, גם לא להשתייך לבורסת היהלומים. זה דבר
נכון.
שיכול להזין אותך ולהפוך להיות מעשייה באמת מפוארת.
ועדיין את, אני אגיד לסיום, את הקמת את בית ספר מנשר לאומנות, את מנהלת שם גם תוכנית כתיבה. אז אוקיי, יש לך גם תלמידים, מה את אומרת להם על כל העסק הזה?
אני אומרת להם את מה שאני אומרת לכם. תהיו אמיצים, תהיו נועזים, תיבטו, תתמודדו, אתם אחרים ותשמרו על האחרות שלכם. אחרת תכתבו רומנים רומנטיים בסגות משפחתיות, אנחנו לא רוצים את זה בבית ספרנו.
רונית ידעיה.
גם לא בבית ספרנו, ממש.
מינימי, רונית ידעיה, הוצאת אופיק, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
להתראות.
היה כיף, ביי.
ביי. כאן תרבות, מה שכרוך. חזרנו, ואנחנו נדבר עכשיו על איבא מערבולת, שרות זלדה. דובר כאן בספר דיסק חדש, בהפקתה המוזיקלית של תום דרום, שמוקדש כולו לשירי זלדה, יש בו 14 שירים עם לחנים חדשים, כולם של נשים, בין המשתתפות בדיסק, נגיד רק חלק מהן, יהודית רביץ ותמר אייזנמן, רז שמואלי, נרקיס, יסמין לוי, אסתר רדה, שרון רוטר, מירה עווד, דינדי נביב, דנה איבגי, אהובה עוזרי ושירן אברהם, מלני פרס ועוד. מדובר בדיסק ספר, מלבן המוזיקה והשירה, יש כאן מאמרים על זלדה, מכתבים שהיא כתבה, ציטוטים מראיונות והתייחסויות של משוררים אחרים לשירה שלה, תמונות, עבודה מאוד יפה.
כן.
את הפרויקט הזה ערכה ועצרה אפילו, הייתי אומרת, שרון ינאי, שכבר 10 שנים עורכת את סדרת המשוררים של ננה דיסק, שבה יצאו יותר מ-20 דיסקים עד היום. בין השאר של חיים גורי, שירת חיים גורי, חנוך לוין, אבן גבירול, אבות ישורון ועוד. יובל, אתה ואני תהינו פה בתוכנית כבר כמה פעמים עם אולי תמו הימים שבהם מלחינים שירי משוררים, ולפחות לפי הפרויקט הזה כנראה שממש לא.
כן.
שלום לשרון ינאי.
שלום, מה שלומכם?
בסדר גמור, תודה. אולי נתחיל בזה שתספרי לנו למה בחרתם דווקא בזלדה ואיך היה תהליך העבודה, שאני מניחה שהוא היה ממושך. יש פה עבודה רצינית.
אכן, תודה. התהליך היה ארוך מאוד. האמת שאני כבר לא זוכרת למה בחרנו בזלדה, כי
טוב, האמת שזלדה.
כן, למה לא?
כן, זלדה. בדיוק. נכון.
יש לנו הרבה משוררים על הפרק, והגיע תורה של זלדה.
אוקיי.
ואיך עבדתם על הפרויקט? איך בחרתם את השירים, אז נגיד?
אז באופן כללי, בדרך כלל, בכל הפרויקטים שאני מעורבת בהם בסדרה הזו, אז זה מתחיל בעצם מצלילה שלי אל תוך החומרים, קריאת השירים, בחירת השירים. אני למעשה מנסה לצמצם את הקורפוס הגדול או פחות גדול של כל משורר למשהו כמו 100 שירים שלדעתי מתאימים להלחנה, ומתוך המאייה ופחות או יותר, אני מתאימה את השירים לאומנים שלהם, אנחנו פונים.
ואת בעצם בוחרת מה שנראה לך שיתאים ליהודית רביץ, ושולחת לה כמה שירים, והיא בוחרת ומלחינה. כן. זאת אומרת, וגם אין פה לחנים שהיו קודם לכן, אלא לא, זה הכל לא, לחנים לא. חדשים.
הכל חדש.
וקורה שאומנית אומרת לך, לא, אני רוצה משהו אחר, אני לא מוכנה מהשירים שאת חשבת שמתאימים לי?
בהחלט, למה לא?
לא,
שמחה,
בסדר.
אז אני שולחת לה עוד כמה, אתה יודע, בסוף היא מוצאת. או שלא, גם זה קורה, היו כאלה שלא התחברו.
בכלל,
זה גם קורה.
אוקיי.
כן, כל אחד והאבות שלו. עכשיו את... הבחירה בעצם הן שולחות לנו את הסקיצות.
אוקיי.
קיבלנו המון סקיצות ספציפית בפרויקט הזה, קיבלנו כמות מאוד מאוד גדולה של סקיצות, שלדעתי, אם ירצו אפשר להוציא מזה עוד שני אלבומים לפחות.
אוקיי.
זלדה 2.
לאחר הבחירה בסקיצות, מה?
זלדה 2.
אפשר, אתה יודע, 2, 3, 4, נעשה
כמו המשכים. עבודה עברית, גם, את גם כן? עשית את עבודה עברית, וגם שם יש 4 דיסקים, נכון?
נכון, אחת, שתיים, עבודה אז... עברית 2.
נכון.
אני כן. הייתי ב-2.
אתה היית ב-2, אוקיי.
ראשון עד לב.
אוקיי.
כן.
אז, אבל למה בחרתם שזה יהיה רק נשים שמבצעות ומלחינות?
אני אגיד לך את האמת, לא, זה לא היה משהו שאפילו דנו עליו. זאת הייתה פשוט התחושה, כשהתחלנו את הפרויקט, שזה פשוט משהו שהוא כל כך נשי וכל כך חזק, כל כך אינטימי ופרטי, העוצמה הזו שיש בטקסטים. וגם הדבר שמאוד מאוד בולט בשירה של זלדה, וגם בא כאדם, זה אהבת האדם שלה, שפשוט קורנת ויוצאת מכל המילים שהיא כותבת. אהבת העולם, אהבת האדם, יש משהו כל כך חם ומחבק בשירים שלה, למרות שהיא עוסקת בבדידות כל כך הרבה, ולמרות שהיו לה חיים כל כך קשים, שזה פשוט מיד הרגיש לנו, זה נשי, זה צריך להגיע לנשים, זה צריך לקבל חיבוק חם של אישה, עם כל הכבוד לגברים. זאת הייתה הרגשה. כך הרגשנו וכך זה התפיל, ובאמת כך זה גם הפך להיות.
את יודעת, זלדה היא כמובן מאוד מוכרת ומאוד מוערכת, אבל לפעמים כשלא קוראים בה הרבה זמן, אז יש תחושה, אולי בגלל השירים שלה שבאמת הגיעו לתודעה ציבורית, לכל איש שם וכל הדברים האלה, שהיא פשוטה, שהשירים שלה פשוטים. נכון. וכשקוראים את המילים של השירים בכלל, וגם של השירים שאתן בחרתן, היא מאוד מורכבת, וזה מאוד עוזר גם להבין את המורכבות בטקסטים שכללתן. זאת אומרת, הטקסטים שמדברים על הפנמיסטי בשירה שלה ועל הסימנים.
המאמרים.
כן. המאמרים, כן.
תודה רבה.
עשיתם את זה אולי בגלל התחושה הזאת שיש איזו קריאה פשטנית של הטקסטים האלה ושצריך להראות לאנשים קצת את המעבר?
ברור, בוודאי. זו הייתה אחת הסיבות שבעצם בחרתי את הכותבות הללו. כי באמת אני חושבת, אני קוראת לזה הפשטות המורכבת או המורכבות הפשוטה של זלדה. זה מאוד מתעתע. כי על פניו זה באמת כל כך פשוט. כל הלילה בכיתי וכולי וכולי. הכי פשוט, הכי ישיר, ישר לפנים, בכיתי, זהו. אבל כשאתה קורא שוב, אתה פתאום מבין שיש כאן כל כך הרבה מתחת, כל כך הרבה מעבר, וזה מה שהיה חשוב לי מאוד, לקלף את זה, להגיע אל הרבדים העמוקים יותר, מה שנמצא מתחת לפני השטח. ויש כאן כל כך הרבה יסודות מהקבלה, מהחסידות. הרי אנחנו יודעים שהיא הייתה אישה חרדית בעצם.
כן.
היא באה ממשפחת אצולה. היא באה ממשפחת שניאורסון, הדוד שלה הוא הרבי מלובביץ'.
בן דוד.
בן דוד, סליחה, כן. נכון. והיא חיה במשפחה שגם הייתה מאוד מאוד פתוחה על התרבות הסובבת, התרבות הרוסית, היא קראה ספרות רוסית, היא אהבה את זה. הכל נכנס לשירה שלה, גם המיסטיקה, גם החסידות, התורה, הגמרא, הכל כמובן, וגם הספרות החילונית הרוסית שהיא כל כך אהבה. הכל שם צריך רק להראות ולהציג. ואני חושבת שאחד אחת מנקודות הכוח שלה זה שלמרות הפשטות, זאת אומרת, לא למרות אלא, אולי דווקא בגלל הפשטות, כל אחת יכולה, כל אחת ואחד, יכולים פשוט להתחבר לרובד אחר. אז הכל שם, פשוט צריך להחליט לאן אתה ניגש ומה אתה לוקח מהטקסט.
עכשיו, יובל ואני, היה לנו כאן איזה מין תזה, שהולכת ומסתברת כמפרכת, שלא מלחינים יותר שירי משוררים.
לא התזה היחידה שלנו שמתבררת כאורבפרח.
אנחנו מאוד אוהבים תזות מופרכות. אבל עדיין, בכל אופן, בתחושה שלי, פעם היה את זה יותר.
כן.
וזה לא היה דיסק מיוחד דווקא, אלא פשוט אנשים לקחו ספר שירה והלחינו. את גם חולקת
על דעתך? אני חולקת על דעתך בעניין. אני חושבת שמלחינים היום שירה המון. היא פשוט לא במיינסטרים. את יודעת, היא פשוט לא ברדיו. אבל היא עדיין קיימת. תנסי ליוטיוב, פייסבוק, כל המקומות האחרים שבעצם מפיצים מוזיקה. יש המון. אני כל הזמן נתקלת בעוד ועוד שירים של משוררים, שירים מולחנים, פייפים. פשוט פחות משדרים את זה.
כמו שקרה אולי לשירה עצמה. פעם קראו יותר שירה, והיום לא קוראים לא, כל כך שירה.
זה בזה אני דווקא לא בטוחה. לא יש בטוחה. היום המון משוררים, הרבה שירה. לא יודעת אם קוראים
יש
פחות.
יש המון משוררים. לא יודע אם יש המון קוראי שירה.
אוקיי, אני לא יודעת. טוב, אנחנו... אנחנו נשמע מתוך הדיסק הזה, שרון, את שיר שנקרא ויקץ, שהלחינה וביצעה אמירה עווד. אני אקרא שנייה את הטקסט שלו, בסדר?
ברור.
ויקץ, והנה הבית מואר, אך אין איש איתי בבית, ועצב כזה, וצער. ועלו שמחת השמש, דבר יום ביומו, ועלו הר, ועלו אש. אוי, היופי נתקע כמו סכין בלב.
והאש היא לא סתם אש. היא לא סתם אש.
וזה שמירה עווד הלחינה ושרה, זה גם לא סתם אש.
נכון.
שרון ינאי, תודה רבה לך על הדיסק ועל השיחה.
תודה לכם.
תודה רבה.
להתראות. לב. אנחנו מה שקורוך בכאן תרבות, יובל. חזרנו בפינת הסטטוס היומי, נקרא היום סטטוס של מבקר ספרים מידיעות אחרונות יוני לבנה, שהשבוע מושך לא מעט אש מצד קורא המדור. דיברנו לפני כמה ימים על מכתבי קוראים נזעמים בשל הביקורת שלו על הרשימות התל אביביות של אברהם בלבן, והנה הוא מפרסם בסטטוס שלו מכתב שהוא כתב, הוא יוני, לבנה, לקורא שהתעצבן קצת על הרעיון שהוא עשה עם סמי ברדוגו, ברדוגו לרגל צאת ספרו חמור.
אני קורא עכשיו את הספר. אני נמצא די בהתחלה עדיין, כי עוד לא הספקתי, אבל אני נהנה מאוד ממה שקראתי, ולפחות בהתחלה הספר מתאר מערכת יחסים בין אדם לבין חמור, כפי שמעיד השם. וזה אולי גם מעיד על האכזבה של ברדוגו, או לפחות האכזבה שהוא מנחיל לגיבור שלו מחברת בני האדם. ואכן, הקורא הנזעם שכתב ליוני לבנה, כתב על זה שברדוגו מצטייר בריאיון כאדם יהיר ולא נעים.
אני חייבת לומר שלגיבור של ברדוגו יש מערכת יחסים גם עם גבר שם, לא רק עם חמור, בסדר.
לא חשפנו את כל העניין הזה.
מה שאולי הרגיז את אותו קורא זה שהריאיון הזה נפתח בתיאור של מפגש של סמי ברדוגו עם קוראים, שלפניו הוא מזהיר את לבנה, ברדוגו, צפה לגרוע מכל, אני בטוח צפה לגרוע מכל, סליחה, אני בטוח שאין להם מושג מי אני ושהם לא קוראים ספרות. ברדוגו גם מספר לבנה שלא מזמן מול קהל שכמעט כולו מורכב ממרצות ומסטודנטיות, תיאר את עצמו במשפט, אני לא אוהב נשים. במפגש ברדוגו מתאר את עצמו ואת הכתיבה שלו כמי שמסרבים להשתייך לכל קבוצת השתייכות, ואומר ליוני לבנה שזרות היא עניין בסיסי לחיים של אנשים בישראל, ואין לי כוונה לוותר עליה בקלות.
עוד דברים שהוא אומר בריאיון שאולי היו המניעים למכתב הנזעם הזה, זה שלא פעם אומרים לי שאני אדם מתקשר, חברותי וכולי, אבל זה קורה שעה-שעתיים וזה נגמר. זה לא מתקדם הלאה. הילד, הילדה, הנערה, המורה, האמא, האבא, המרצה, העורך הספרותי, כל אחד מהם הוא השוער המטאפורי שעוצר אותי בכניסה, ישויות שאני צריך כל פעם מחדש להתמודד איתן, זה פגם. אין לי כנראה את הכישורים החברתיים.
מצד שני, יש לו הסבר טוב לזה ומודעות, הוא אומר, ככל שאני נעשה יותר מרוסן בחיים, וככל שאני מרגיש מנוכר יותר לזמן ולמקום שבהם אני חי, אני נעשה יותר ויותר משוחרר בכתיבה. וזה גם מסוכן, כי אפשר לאבד את הדעת, ואפשר לאבד מגע עם העולם החיצון.
זה מעניין. זאת אומרת, כדי לכתוב טוב, אתה צריך פחות להתחבר לאנשים. בכל מקרה, בסטטוס הזה, שהוא המניע לכל הדיון הזה שלנו, יוני לבנה כלל את התשובה שלו, ותהה מול עוקביו בפייסבוק, האם בריאיון צריך לשייף את הצדדים הפחות מושכים של המרואיינים. וככה הוא כתב לקורא. הכתבה הזאת כנראה מעצימה ומתמצתת נקודה חוזרת באופן שבו ברדוגו מציג את עצמו. בעיניי לא מדובר דווקא בשחצנות, אלא במידה מסוימת מול העולם, עניין שברדוגו נוגע בו כאן, כשהוא אומר שכל אדם מבחינתו הוא איום פוטנציאלי, חוסר הבנה הדדי, האשמה, הוקעה כלפיו. כל זה קשור לסיפור החיים המסוים שלו ושל הוריו, ובאותה מידה לתרבות החברתית והפוליטית בישראל. החיים כאן גורמים לאנשים רבים להיות על המשמר, ותמיד להקדים תרופה למכה. אתם לא תנדו אותי, אני אנדה אתכם.
לבנה ממשיך וכותב לקורא התמע. עניין אותי להראות איך בכל זאת התרבות בישראל השתנתה, ותפיסת העולם של ברדוגו זוכה לקשב ולהבנה, גם מהאנשים שהוא לא מצפה מהם להבנה או להזדהות, כמו התלמידים המבוגרים והצעירים שהפגישה איתם מתוארת בכתבה. בכלל, מה שיכול להתפרש ברעיון כתינה, ניכור, עליונות, עשוי לקבל הקשר ומשמעות אחרים כשקוראים את ספרו. הרתיעה הראשונית מהגיבורים שלו, מסגנון הכתיבה, עניין בולט בספרים האחרונים, היא גם עמדת מוצא או מנוע לתהליך רגשי מעניין ואפילו חשוב. המעבר מעוינות וחשדנות לעמדה של הבנה וקרבה, גם אם ההבנה והקרבה האלה לא קלות ואף פעם לא פתורות עד הסוף. חמור, הרומן החדש, היה כרוך בהתמודדות גם מבחינתי כקורא. אבל לאורך הקריאה בספר קרה דבר מעניין. בכל פעם שנדמה לי שהנה, אני מאבד את הסבלנות ביחס לסגנון הכתיבה, ביחס לדמות המספר, ובכלל, בכל זאת הופיע פיצוי מפתיע, שכאילו עונה לרתיעה ולביקורת שלי ואפילו ניזון מהן. התפתחות עלילתית מורכבת, בין היתר, או תיאור מתמשך וייחודי של סצנה בהילוך איתי. למשל, תיאור תנועה ארוכה שמסתיימת במפגש בין זוג ידיים של הגיבור ושל גבר נוסף, תנועה שתוך כדי מתפתלת בין עניינים ומחשבות. קריאה כזאת דומה להליכה במסלול פטלטל, שפתאום נחשף בענוף הרחב. כמו רגעים של מיקוד או התעלות בסרט קולנוע, שמנצלים באופן לא צפוי את הקסם של הצילום והעריכה, כלומר של המדיום.
הוא מסיים את המכתב שלו לקורא הזה, יוני לבנה, בשאלה. במילים אחרות, ברדוגו מכריח אותך כקורא לעבוד. האם יש שכר לעבודה הזאת, שהיא קודם כל עבודה רגשית ואסתטית, והוא גם עונה? אני מוצא שהשכר הוא ההזדמנות להימצא בחברת דמויות וצורת סיפור שכמעט בשום מקום אחר לא נחשבות ליפות, או שלא ראויות לתשומת לב והבנה. לאט לאט נבנה לאורך הספר הרעיון שיש צורות של יופי ואינטימות ששכחנו מהן או שעדיין לא גילינו. בתרבות אלקטרונית ושיווקית מאבדים לפעמים משהו מהיכולת להימצא בחברת מה שלא מתמסר בקלות, שלא מענג את העין, שלא מחמם את הלב. במובן משונה, נדמה שגם אין לנו יותר סבלנות למה שלא מזעזע, מרתיח, מקומם על המקום. כן, הוא כותב, עושה רושם שברדוגו עצמו כאדם הולך ומאבד את הסבלנות שלו כלפי החיים סביבו. אבל בעיניי, הספרים שלו מציעים אימון ספרותי ואנושי חשוב. ללמוד לבלות זמן עם אנשים ומצבים לא מוגדרים, לא מושכים, מוזרים, עד שאנחנו לומדים לקרוא אותם. לא מפני שאנחנו כקוראים אנשים טובים ויפים יותר, אלא מפני שאנחנו בעצמנו משונים, מוזרים, ואף פעם לא מספיק יפים או מכוערים, מושכים או מזעזעים, כדי להתאים לטלוויזיה, לפרסומת, או למדף הספרות העברית. אני חושב שזה מאוד יפה, מה שיוני לבנה כותב. הוא אומר בעצם שיכול להיות, מה שאני קורא כאן זה שהספר וברדוגו משדרים איזה חוסר נגישות שמבקש מאנשים לעבוד קצת יותר קשה כדי להתקרב אליהם. וכשאתה מתקרב, אתה מגלה מה יש באמת בפנים, וזה שווה את זה. אבל כשאתה פשוט פוגש מישהו והוא חמוד ומקסים, והכל לדידה, וזה עובד חלק ונהדר ומושלם, יכול להיות שהחוויה שלכם היא הרבה פחות מוצלחת. זה מאוד יפה, משה יוני לבנה כותב.
נכון, מסכימה. נעבור להמלצות?
המלצות, כן. צריכים לסיים. וואו, תראי את השעה.
אז כן, המלצות.
נכון. אז אנחנו, על מה אנחנו מדברים היום?
היום בשעה שש,
כן. במרכז צימבליסטה באוניברסיטת תל אביב התקיים אירוע תחת הכותרת. שם המשחק? מזרחיות. אהבת את הפאוזה? בעקבות ספרו האחרון של יוסי סוכרי, המזלג, אסף מונד ינחה את הדיון בהשתתפות סוכרי עצמו, ועם אמילי מואטי ויוסי יונה.
היום בשבע וחצי בחנות תולעת ספרים ברחוב מזה בתל אביב, תתקיים ההשקה של הספר במקום גרניום של ליה נרגד. בהשקה השתתפו להעיני, אלי הירש, אורנית כהן ברק וענת שרון בלייס שלנו. ונרגד עצמה כמובן תקרא מספרה.
ועוד היום בשעה 8:30 בבית מיכל ברחובות, ייפגשו הסופר אילי ראונר והסופר והמבקר אוריאן מוריס. לשיחה על ספרו האחרון של ראונר בשבח המלחמה, הם גם ידברו קצת על הספר הראשון שלו, של ראונר אריק, ועל ספרות צרפתית וישראלית ובכלל.
מחר חמישי בשעה 8:00 בחנות המגדלור בתל אביב, יתקיים דיון על הספרות הישראלית והפלסטינית בעת הגלובלית, וזאת לרגל יציאת הספר שדיברנו עליו השבוע.
נכון.
Makers of Worlds, Readers of Signs, Israeli and Palestinian Literature of the Global Contemporary, של דוקטור כפיר כהן לוסטיג, שהשתתף כמובן באירוע, לצד ילד ברגותי, הילד גונדר גושן, אסף גברון ושימון עדף. והתיאוריה שלו נשמעת מאוד מעניינת, של הבן אדם הזה, כן. של דוקטור כפיר כהן לוסטיג, מומלץ.
כן. ואחרון, מחר, ב8:00, בבית ביאליק בתל אביב, יתקיים אירוע זיכרון לסופר עמוס עוז, במלאת שנה לפטירתו. מה שיש שם זה מחוות יוצרים לסופר,
עם המון משתתפים.
המון משתתפים. לאה איני, אברהם בלבן, נורית גרץ, שירה חדד, מתן חרמוני, אליעז כהן, אגי משעול, נילי עוז, דניאל עוז ואלי אמיר. וזה הזמן שלנו להגיד שלום להיום ולהשבוע.
תודה לשיר אייזק ודרור רוטשטיין, שעשו איתנו את התוכנית הזאת, להתראות.